לפני שנשמע את הפודקאסט השבוע, הערה של המערכת, הראיונות והשיחה באולפן הוקלטו לפני התפטרותה של ליז טראס, ראש ממשלת בריטניה.
We've seen political parties getting captured by some relatively narrow, fairly nihilistic interests, which are a strange alliance of big money, big media, and people who feel kind of culturally disempowered. This is a common story across the West at the moment.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, והפעם אחרי הפסקה די ארוכה של חגים, גיא רולניק ואיתי דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית של דה מרקר. שלום דפנה.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור ויליאם דייוויס, פרופסור לכלכלה פוליטית מאוניברסיטת גולדסמית. דפנה, רוב העיתונאים, האורחים והכתבים של דה מרקר יכלו להוריד הילוך בחודש האחרון של החגים הבלתי נגמרים האלה, אבל אצלך, בצוות של הכלכלה העולמית של דה מרקר, מישהו החליט לשבש לכם את ראש השנה, את יום הכיפורים ואת חול המועד סוכות. מי זה? מי זה כאן אחראי לטירוף הזה שהתרחש בכל העולם בחודש האחרון?
טוב, אז קשה לדעת ממי להתחיל, אבל נעשה תקציר, זריז.
כן, בהחלט.
אז יש לנו נפילות בוול סטריט, באגרות החוב, במניות, בשוקי הנדלן. מתחילות להגיע לסדר גודל של המשבר של 2008, לא במונחים של ירידה באחוזים, אבל כן, כאחוז שווי כלכלי, ממש. כי השווקים הרבה יותר גדולים אחרי שהם עלו בזמן הקורונה. עכשיו, באוקראינה יש לנו מלחמה. אמנם האוקראינים מצליחים, מה זה לבעוט בתחת של הרוסים, אבל פוטין מוריד על אוכלוסייה אזרחית רחפני תופת והפצצות קטישה. זה היום ונורא. יש לזה השלכות כלכליות גם, תכף נזכיר. בארצות הברית שוברת את הכלים ביחסים שלה עם סעודיה, בגלל שסעודיה לא רוצה למכור כל כך הרבה נפט. סין ממנה את הנשיא לכהונה שלישית היסטורית, והיא סובלת ממשבר כלכלי. פתאום היא מסתירה נתונים כלכליים מהעולם, דבר מטורף לגמרי. גיא, אין לזה סוף, אני אמשיך, אבל ברקע יש לנו אנטישמים ופשיסטים שיוצאים מכל החורים, טראמפ שמדבר נגד היהודים, וקניה ווסט, וכך הלאה. ובינתיים, בריטניה, אוי בריטניה, מה קורה איתה? בהתחלה מדיחים את ראש הממשלה, אחר כך המלכה הולכת לעולמה. ראש הממשלה החדשה עושה בלגן, לירה סטרלינג קורסת לשפל היסטורי, שר האוצר מפוטר, בלגן בלתי נתפס.
שתי הערות על וול סטריט והערה אחת כללית על כל האירועים בחודש ובחודשים האחרונים. אז וול סטריט במונחים כספיים, הירידה בחודשים האחרונים היא יותר גדולה אפילו מהמשבר של 2008. מדוע? בגלל שבמשבר של 2008 מה שהתמוטט היה בעיקר שוקי המניות, ולעומת זאת שוקי האג"ח שמרו יחסית על עוצמה, כלומר הם ירדו אבל לא בשיעורים שאנחנו רואים עכשיו. מה שאנחנו רואים פה הוא ירידות דרמטיות בשוקי האג"ח בגלל העלאות הריבית של הבנקים המרכזיים, ושמסתכלים על הקומבינציה של ירידות בשוקי המניות וירידות בשוקי האג"ח, אז תיקי ההשקעות הגלובליים של כל המשקיעים בעולם, כולל כמובן המשקיעים הישראלים, חוטפים בשנת 2022 ירידה כמותה לא ראינו עשרות שנים. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך לזכור שהירידה הזאת בשוקי המניות האמריקאים מגיעה אחרי שנתיים של גאות מטורפת. הקורונה הביאה לגל עליות חסר תקדים בבורסות בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, ובעצם הנסדק וה-S&P שהתמוטטו בשיעורים של 20-30% בחודשים האחרונים, בעצם רק חוזרים לרמה שלהם שהם בה היו לפני הקורונה. אבל אם צריך לבחור משהו אחד שמסביר הרבה מהאירועים הכלכליים הדרמטיים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, אולי אירוע שמקרין לכל שאר אירועים, אני לא יודע מה את היית בוחרת, אני הייתי בוחר באינפלציה כמובן, שהאינפלציה הרימה את הראש בכל העולם המערבי, ואז הבנקים המרכזיים נאלצים להרים את הריביות אחרי עשור של ריביות ריאליות אפסיות, וזה משנה כבר את כל הדינמיקה של הכלכלות.
כן, יש לנו אורח שלא ראינו אותו משנות ה-80 כמעט, והוא אורח מאוד לא רצוי, המחירים עולים. זה נובע מכל מיני גורמים, בין העיכובים שקרו בקורונה וביקושים מטורפים לכל מיני מוצרים, ואחרי זה רוסיה, שהיא בעצם ספקית אנרגיה מהגדולות בעולם, תוקפת באוקראינה, ואז המערב מטיל עליה סנקציות, ורוסיה גם מצטרפת לסנקציות ושוללת גז מגרמניה וממערב אירופה. כתוצאה מהביקוש הזה, יש בעצם שאיבה מכל העולם של אנרגיה למלא את המחסור, והמחירים עולים בכל מקום, כולל בבריטניה, שאנחנו הזכרנו בתור איזושהי מוקד בסערה הגלובלית.
כן, אז הנושא של הפודקאסט שלנו היום הוא באמת הכלכלה הבריטית והמפולת בשוק ההון הבריטית. דפנה, אם הייתי אומר לך לפני כמה שנים שבמשבר הכלכלי והפוליטי הבא, דווקא המדינה שתהיה במוקד שלו ותצא אולי הכי חבולה היא דווקא בריטניה, מה היית אומרת?
הייתי שואלת, מה פתאום? ה-common sense הבריטי תמיד יסחוב אותם כלפי מעלה. אנחנו מכירים את המונח הזה. אבל, ביסוד הבעיות שיש עכשיו בבריטניה, כולם יגידו ברקזיט, הם לא צריכים לעזוב את האיחוד האירופי, כל הייצוא שלהם נפגע, יש פקקים בנמלים, המסעיות תקועות, אין להם עובדים שהיו מגיעים מכל רחבי אירופה. אבל עוד לפני זה, צריך ללכת לגלגל את הסרט אחורה ולחזור לימי תאצ'ר. כלכלה שבריטניה אימצה בשנות ה-80, מדיניות ניאו-ליברלית מאוד מאוד נחרצת, למרות שלבריטניה היו שורשים סוציאליסטים די עמוקים. יש אומרים שטאצ'ר הוציאה את בריטניה מניוון כלכלי עמוק, ההסתמכות על הפחם ועל התעשיות הכבדות, היא לא הייתה תחרותית, היא שקעה. אבל אני חושבת שרואים את התוצאות של שנים על שנים של מדיניות מהסוג הזו, קצת זה לוקח זמן עד שזה ניכר. ומה ניכר בעצם? הייתה התנפחות של מגזר הפיננסים ושל מה שאנחנו קוראים הביג מני והסתמכות עליו. צריך להבין שלבריטניה יש אוצרות נפט וגז משלה, ולמרות זאת היום במחסור של אנרגיה, שזה הטיה של הכלכלה מהריאלי לפיננסי עד רמות מטורפות. עכשיו תגיד לי, מה? ואמריקאים, פיננסים, אשראי, כל משק בית שם חייב מלא מלא כסף, לוקחים אשראי, מבזבזים. אז אני אפתיע אותך ואגיד שהבריטים, האשראי הצרכני שלהם, יותר גבוה ביחס לתמ"ג מאשר האמריקאים. אז אתה מקבל תמונה בעצם קצת שונה משל בריטניה שכולנו חושבים עליה, של החנוונים, כמו שהצרפתים קראו להם, החנוונים הזהירים האלה שעושים רשימת מקולת וסופרים את כל הפרוטות.
הזכרת את שוק האנרגיה, באמת, מי שאשם בשיעבוד שוק האנרגיה האירופאי לגז של פוטין הייתה כמובן גרמניה, עם ההחלטות עוד שקיבל שרודר לפני 17 שנה. אבל דווקא בריטניה, בבריטניה המחיר הכלכלי שמשלמים עכשיו משלמי המיסים על עליית מחיר הגז הטבעי והנפט הוא הרבה יותר גדול. ממה בעצם זה נובע? מדוע בריטניה כל כך חשופה לזינוק במחירי הגז והנפט?
שני דברים. אחד, בריטניה לא מייבאת כל כך הרבה מרוסיה, זה ממש חלק קטן, אז אין פה הסבר בעצם. זה לא ספציפית שהאנרגיה חסרה לבריטניה בגלל רוסיה, אלא שיש עכשיו בכל השוק שהיא קשורה אליו עדיין, גיאוגרפית, הכי קרובה לאירופה, יש מחסור באנרגיה. המחירים עולים בטירוף. שוקי האנרגיה באירופה הם יותר מסובכים ממה שאנחנו מכירים. לא בדיוק מופרטים, יש שם שילוב של הפרטה ופיקוח, והתוצאה היא שמחיר חשמל יכול לזנק תוך יום בעשרות אחוזים, והדברים האלה גרמו לטלטלה מאוד מאוד קשה למשקי הבית. ולמרות הפיקוח, הרגולטור שם אפשר לעלות של האנרגיה למשק בית לעלות בפי 2-3, תלוי ממתי אתה מתחיל למדוד, ביחס למה שהיה לפני המשבר הזה. וגם אנשים מעמד הביניים שיש להם הכנסה סבירה מאוד יצטרכו להוציא שנה אלפי לירות סטרלינג יותר ממה שהם הוציאו שנה קודם לכן. זו הוצאה מאוד מאוד כבדה. מה עושים קשישים שחיים על פנסיה דלה והבריאות שלהם לא טובה והם צריכים להסתמך על העסקה בגז? הם יהיו מאוד 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 מסכנים.
טוב, יש מיליון דברים שאפשר לדבר עליהם סביב מה שהתרחש בחודש האחרון בכלכלה העולמית, אבל אני חושב שהסיפור הבריטי הוא אולי הכי מעניין. ויש לנו שני אורחים היום באולפן שנמצאים בלונדון, ועוקבים מאוד מקרוב אחרי מה שקורה שם. פרופסור וויליאם וויל דייוויס הוא פרופסור לכלכלה פוליטית מאוניברסיטת גולדסמית. השבוע הוא פרסם מאמר מאוד פרובוקטיבי בלונדון ריוויו אוף בוקס, שמשך תשומת ליבנו, כלכלת המדמן הוא קרא לה. והאורחת השנייה היא פרופסור ענת שקולניקוב, פרופסור למשפטים ולמשפט ציבורי מאוניברסיטת וינצ'סטר באנגליה. מיד אנחנו מתחילים. Professor Will Davis from Goldsmith University of London, thank you very much for joining us today.
Pleasure.
Professor Davis, why did you decide to call your essay in the London Review of Books Madman Economics? Who do you think escaped from the asylum and running your country today?
The idea of the madman aspect, I mean, in the piece, I refer to how in Brexit negotiations, there was a time when people did wonder if Boris Johnson was flirting with what's known as a madman strategy. I think it's a concept that derives from game theory, that if you appear as if you would do anything, that gives you a certain kind of power over your opponents in a situation of rivalry or uncertainty. So one might think in a very real situation at the moment, the way Putin sort of makes these kind of fairly specific claims that he will use weapons that have not been used since 1945, and that this has a certain sort of chilling effect on people. I mean, the point I was making was that in some ways what Kwarteng was doing was showing a complete disregard for the consequences of his own comments and actions, and that certainly is a very potent thing to do. The problem is that when it comes to financial markets, when it comes to bond traders and the people you want to buy your government debt and to invest in your economy, saying I'm crazy, I'll do anything, actually, you know, it's not clear what any kind of positive long-term effect might be. Whereas if you're in a negotiation of some kind, of course it can make sense to demonstrate a certain recklessness.
You mentioned the Boris Johnson, so let's take a step back from this catastrophe and go back to what you describe as a constitutional crisis. So what did Boris Johnson do that was so presidential or unorthodox? Because, yeah, he looks like a harmless populist if, you know, we look for on the surface.
I mean, in some ways, his bark was bigger than his bite, as is sometimes the case with these sorts of kind of populist figures. He took power in the summer of 2019 at a time when Britain was completely stuck constitutionally, in the sense that the Brexit had been voted for via a referendum, not overwhelmingly, but it clearly was the preferred outcome from the 2016 referendum. Meanwhile, Parliament was extremely divided. Theresa May, who was the Prime Minister before Johnson, had no majority in Parliament. She wasn't able to actually push through the sorts of the legislation that she thought was best for Brexit. She wasn't even someone who believed in Brexit, but she believed she had to come up with a kind of plan to implement it. And every time she tried to implement it, Parliament refused to enact it, partly because some people thought it wasn't radical enough and some people thought it was too radical. So it was a complete sort of democratic impasse, really, as a quagmire. And Johnson took power in the summer of 2019. And part of what he did was demonstrate a sort of, a kind of deliberate sort of recklessness, where he made it clear that he would implement Brexit, whatever the cost. And it had always been assumed up until that point that, you know, there were some things that were sort of off the table. So one of the things was, well, you couldn't create a customs border between Northern Ireland and the rest of the United Kingdom, because that would be a sort of, you know, doing violence to the United Kingdom, Northern Ireland and Britain and Northern Ireland. Some people thought, well, you couldn't possibly have, you know, a no deal Brexit, as it was known, which was where effectively you had no formal trading relationship with the European Union, because it would completely destroy whole swathes of the UK economy, which are dependent on some of those relationships, not to mention, you know, the ability to travel and, you know, the ability of sort of EU residents to remain in the UK and this sort of thing. So it was sort of assumed until Johnson took over that certain things were sort of unthinkable or beyond the pale. And one of the things Johnson did quite effectively in the autumn of 2019 was to parade himself as a kind of, you know, someone who didn't obey the normal rules, was willing to break the law. He prorogued Parliament, which means that he suspended Parliament He lied to the Queen about the reasons why he wanted to do that. He said all sorts of things. He made it clear that he behaved in a way that was sort of kind of unpredictable by design. So effectively, everybody was sort of struggling to imagine what he was going to do next. And in the end, what he did next was unpredictable, but wasn't quite as disruptive and destructive as some people feared, which was he got a deal done, and he got a deal and then he won an election. So in the end, he sort of, you know, used the sort of rhetoric and the veneer of a kind of madness in order to sort of overwhelm his opponents in the end.
Professor Davis, Boris Johnson was the Uxbridge educated version of a populist. He may have taken a few pages from Donald Trump playbook, but he was much more sophisticated than his American counterpart. He wrote, as you said, Brexit all the way to Downing 10. But who the hell is, sorry for my language, is Liz Truss? Tell us, how did she become all of a sudden prime minister? What's her systems of beliefs? And how was she able to mess things up so badly in such a short time?
Yeah, I mean, so Truss is a strange figure. I mean, one thing that's known about her is that she was a member of the Liberal Democrat Party while she was a student. And the Liberal Democrat Party are a sort of, you know, as they sound, they're a kind of pure centrist party, neither left nor right. And she entered parliament along with people like Kwasi Kwarteng in 2010. I have to say, I'm not familiar with all of her career between those two events, but by the time she entered parliament at that time, she had clearly become quite close to some right-wing think tanks, some of the sort of more libertarian think tanks, such as the Institute of Economic Affairs and the Adam Smith Institute, all of whom have sort of been claiming that Britain is a sort of, you know, has become sort of captured by a kind of Blairite, I mean, quasi-socialist agenda, in the sense that, you know, the National Health Service remains a kind of untouchable institution, or at least rhetorically, and taxes rose. Well, one of the reasons taxes rose was partly as a result of Brexit. I mean, GDP growth became lower, and so funding any adequate or half adequate public services required more taxes. Obviously, COVID led taxes to rise as well for various reasons. So a lot of these individuals were increasingly of the view that Britain had sort of lost touch with its with the kind of Thatcherite moment of the 1980s. So they see Margaret Thatcher as their hero. They see the 1980s as the moment where Britain kind of turned itself around after years of a period of decline. And they believe that the Thatcherite project kind of went off the rails between the mid-1990s and the present day, thanks heavily to Tony Blair and Gordon Brown and the New Labour project. How Truss became prime minister is an odd one, because she's always been treated, I think, with some suspicion by her own members of parliament. She has managed to sort of pursue, to accumulate power on the fringes of the parliamentary Conservative Party, and, you know, to build up certain kinds of networks with these think tanks and via these think tanks with various business interests and so on. She's also been known for some time. She almost became quite notorious for a while for having a sort of astonishing kind of social media presence. So, I mean, that's, I guess, maybe a kind of populist trait that, you know, she has this extremely manicured Instagram feed with these photographs of herself looking very sort of regal and Thatcherite, sitting in front of sort of, you know, with her hand on a Union Jack and a globe and this sort of thing. What's happened in the last sort of 10 years in the UK is that, in an effort really to I suppose, revitalize party democracy, political parties, they, both Labour and Conservatives, introduced something a bit like the US primary system, where they allowed members of the party, that's ordinary members who pay a membership fee, to vote on, have some kind of say on who becomes the leader. They don't have the complete say, they don't have complete influence over it, because they both Labour and Conservative parties have these quite complicated constitutional arrangements where, you know, who you get to choose, who the members get to choose, is already sort of limited by choices made by those further up the party. But nevertheless, Liz Truss ended up going head to head in the summer with a very orthodox kind of neoliberal, fairly technocratic figure called Rishi Sunak. He has a background in finance. And Sunak was the overwhelming favourite of the Conservative members of Parliament. But those two candidates were put to the Conservative Party membership, which is about 150,000, to be honest, fairly eccentric people. They tend to be men above the age of 60. They tend to have some quite sort of unrepresentative views about sort of, you know, nation and family and sort of authoritarian values and, you know, the right to smack your children and these sorts of things that sort of often what sort of animate them more than questions of things like fiscal discipline and so on. And Truss, basically, you know, that contest was ugly as hell, actually, over the summer. They sort of competed by saying more and more sort of outrageous things about, I mean, at one point they were sort of, you know, promising to go to war with China, and they were promising to bring back all sorts of educational policies from the 1950s. And it was a real sort of kind of mudslinging, very, very unappealing thing. But in the end, Truss won. She got 81,000 of the 150,000 votes. And therefore, she was made leader of the Conservative Party and by default, the Prime Minister of Britain. So it really was a case of a sort of internal party membership kind of controversy over, you know, are we a party that believes in things like sort of sound money and sort of credible fiscal policy? Or are we a party that believes in things like flag waving and, you know, the educational values of the 1950s and this sort of thing? And, you know, I suppose it's not that unlike the kind of Tea Party movement in the United States, something like that. It turns out that the people who join right-wing parties nowadays tend to be more concerned with cultural issues than with economic issues. And they elected someone who turned out to really have a plan that no economist would have seen as credible. But of course, they also kind of applauded her for that because it looked like she was rejecting the experts and the elites and the liberals.
You mentioned think tanks and their role in setting public policy. Can you explain how they were involved in the tax scheme of Truss and how does it affect the current crisis?
Yeah, it's difficult to say because one of the controversies that has followed around these right-wing think tanks is that unlike the think tanks of the liberal center and the left, they do not reveal who funds them. And this has become a sort of constant concern about this. They're constantly asked who funds you and they just don't answer. So it's not quite clear exactly whose interests they might be representing. I think that there has been a set of ideas, particularly associated with the Institute of Economic Affairs, the IEA that I mentioned. I mean, there are credible grounds for believing that the UK economy has been kind of stuck in a sort of low performance equilibrium for the last sort of dozen years or so, really since the global financial crisis, where productivity growth has declined drastically. Wage growth has basically disappeared and GDP growth is sort of stuck at around somewhere around 1% rather than sort of 2.5% as it was before. So these problems are real. There is a kind of a very ideological explanation for this, which is probably not so much grounded in economic analysis as in commitment to certain sort of moral and political principles associated with some of the more kind of libertarian traditions of Austrian economics, but also probably, you know, there are liberal political philosophers like Robert Nozick and others who might be seen as kind of standard bearers for a kind of anti-state ideology. Some of this overlaps quite heavily with the Brexit agenda in the Conservative Party. There is a think tank called the Bruges Group, named after Bruges, where Margaret Thatcher gave a famously Eurosceptic speech in 1986. It was a sort of turning point where Thatcher went from being a kind of pro-European to an anti-European, precisely on the grounds that she believed Europe had gone from being a project for entrenching free markets to becoming a project for starting to build up certain kind of social programs and defending social rights. And that was her sort of, you know, where she completely turned in her relationship to Europe. And the Bruges Group is an effort to try to sort of, you know, continue that legacy of a kind of Thatcherite resistance to excessive kind of regulation, technocracy, tax, and so on. And the Bruges Group, you know, thought that what Truss and Quarteng had done was absolutely superb. They loved it. I'm not quite sure whether any of these think tanks expected the bond markets to respond in quite the negative way that they did. And I'm not quite sure what they expected the Bank of England to do in response, because ultimately what really kind of boxed Truss and Quarteng in was that the Bank of England for a while was sort of introducing an emergency response to kind of protect the government by buying bonds itself, which it was promising not to do, but it had to restart doing it in order to try to effectively stave off a more serious financial crisis. And then they said, you know, the governor of the Bank of England, Andrew Bailey, said around about this time last week, he said, okay, we're not going to do this any longer. By Friday, we're just going to stop. And effectively, I think that spooked the markets all over again, to the point where I think at that point someone clearly went and had a word with Liz Truss and said, you now need to sack your chancellor, or there's going to be a full-on financial meltdown, because if people stop trusting in these government bonds, then the rest of the financial system is very vulnerable. So, I mean, that's sort of, I think, what happened. But whether anybody foresaw any of that or planned any of that or actively wanted any of that, I really don't know. I mean, the tax cuts clearly are, you know, there is an aspect of supply side economics, as it's known, that, you know, if you cut taxes on the rich, that they, all of their money suddenly becomes available for investment, and, you know, they spend their money and they set new businesses up and all this sort of thing that sort of magically is always just a little bit further into the future and never quite happens.
Yeah. So, Professor Davis, the longer you talk about everything that happened here in the last few weeks, months, years, it all sounds very U.S. To me, you know, the looming role of the think tank. So whatever happened to Great Britain? We used to think that this is one of the best well-run democratic market economies. And in many ways, what you describe is something that reminds us more of, you know, diminishing and deteriorating public sector and economic policies captured by moneyed interests and so on.
Mm. I think that's absolutely right. I mean, it's been interesting to kind of watch it slowly happen. Brexit, I think, was a sort of moment where people felt that the rules had been suspended in various ways. And I think that a legacy of Brexit is that lots of, you know, there's been a sort of discrediting of a lot of those processes. I mean, if Britain ever was a model of good sort of liberal democratic government, and I mean, you know, that's questionable, but I can see why people might think that. I think that one thing that happened was a lot of the processes that might grant it that reputation were basically held up as biased due to Brexit, as happens in the United States as well, I think, quite a lot, is that, you know, Parliament, you know, was trying to stop Brexit. The judges were trying to stop Brexit. You know, the civil servants are kind of anti-Brexit. You know, so this kind of friend-enemy distinction, as the political philosopher Carl Schmitt would have recognized it, was sort of pushed through all these institutions that were not perfect, were broadly seen as outside of the sphere of political conflict, because they were sort of created the rules of the game rather than were sort of internal to the game, suddenly were held up as having their own agenda. And this is a classically populist thing. You know, Marine Le Pen does it in France, and Salvini does it in Italy. And it's obviously a feed into sort of anti-European sentiment as well, that you know, it's not possible for a technocrat to be public-spirited. I think on the left as well, it's worth saying that, you know, if you look at the legacy of austerity in the UK and the Eurozone since 2010, the idea that sort of technocratic bodies such as whatever, the Bank of England, the European Central Bank, the European Commission, so on, are simply doing what is in the public interest, when it seemed to sort of also be tied up with some real economic pain attached to sort of cuts to sort of the social safety net and pensions and the welfare state and so on. I think, you know, everything has been politicized by all of these sorts of things. So I think that's one thing. The final thing I would say is the incredibly intimate relationship between the political right now and the right-wing newspapers, which has been there for quite a long time. But Boris Johnson was a right-wing journalist. He was a columnist, and he was a newspaper editor. You know, in some ways, what comes out of the mouths of these people and sounds so outrageous when said in Parliament or said in government is really just reciting the same sorts of slogans, the same sorts of phrases that were completely ordinary when on the front page of the Daily Mail or the Sun or even the Times. And I think that's similar to the United States, where effectively, you know, I mean, you know, Fox News had been sort of circulating this kind of poison for sort of 25 years before the same poison started coming out of Donald Trump's mouth. And I think, you know, that's one of the things that can happen and can corrupt democracies, is if you sort of treat the media as, oh, yes, they're kind of nasty, but they're sort of harmless. And then you realize actually they've taken over your politics.
So we can summarize that if you're looking to the real culprit, so it's a combination of Rupert Murdoch and Mark Zuckerberg.
That's not a bad way of putting it. I mean, you know, I mean, many people felt that the country was going nowhere and was sort of stuck for a good many years due to decisions made after the global financial crisis in economic policy. So there was a lot of the people, as in the United States, a lot of the people who support this stuff actually were not the people suffering that badly. I mean, you know, house prices continued to rise, you know, from 2010 through to now, basically. So a lot of the, you know, a lot of the people who support this politics are actually sort of aging people who own their own house and don't even have a mortgage. So they're kind of relatively untouched by the economic fallout from it. So there's a certain sort of, I think, a kind of resentment politics, certainly it has been fueled by the media, has been sort of accelerated and weaponized by social media. A lot of people have just sort of pulled out of the democratic arena altogether. A lot of young people across Europe, incredible depoliticization and apathy by young people who feel that their voices simply don't count. A lot of people in, you know, Mediterranean Europe who basically feel unable to have an adulthood. They were moving in with their parents in their 20s and 30s because it was just simply not possible for them to live independently, and therefore not possible to, you know, live, the sort of go through the stages of a kind of middle class sort of life course through sort of ownership and family and children, because, and that was an effect of austerity. So society has various malaises. I think that not all of those malaises manifest themselves in this kind of rather manic political behavior. And I think there are some much more sort of potentially more healthy ways of responding to the sort of sickness of society. But I think that, you know, we've seen political parties getting captured by some relatively narrow, fairly nihilistic interests, which are a sort of strange alliance of big money, big media, and people who feel kind of culturally disempowered. This is a common story across the West at the moment.
So I want to end with a more positive and perhaps constructive note. So what do you think we can do when we have a coalition of big business, big media, and populism? How can we counter that? How can we get the UK and the rest of the West out of this hole?
Yeah, I mean, it's very difficult. I mean, one of the problems at the moment is I think it looks like Britain is going to have another wave of austerity, partly to sort of restore the credibility of the UK government in the eyes of the financial markets. I mean, I think that one of the difficulties that governments all over the world have had is demonstrating that they can make real differences to people's day-to-day lives, positive differences. I mean, I think, you know, Biden came in with a lot of promises to do that. And there was quite a lot of optimism. Of course, you know, the US system of government makes it very difficult for presidents to push things through. But, you know, I think what Biden surprised a lot of people in the scale of what he was promising to do or trying to do, including in relation to big tech via the Federal Trade Commission and so on. I mean, these are all positive steps, because if they work, they demonstrate to people that government can still work and that democracy might still be worthwhile. If they just get thwarted time and time again and through special interests and so on, then of course that's bad news. So I think that that's part of it, you know, that there are still possibilities there. I mean, I think that if big media and big tech can be targeted through certain forms of regulatory reform, antitrust policy, and whatever kind of aggressive steps can be taken, then that would be an unambiguously good thing. I mean, Britain had an opportunity to rein in its newspapers in the 1990s, and it didn't take it. It had another brief opportunity in 2011 when it came to light that these newspapers were hacking everyone's phones and were sort of, you know, behaving illegally. Again, there was a brief moment where people were like, why do we stand for this? But very quickly, the problem is that, you know, the more cynical politicians say, oh, actually, I think these guys are nice, and, you know, because that's, you know, they get something in return for saying that. So I think that there sort of needs to be a sort of consensus that these forces are unacceptable. You know, in Britain, Britain's learning the hard way that some of the radical forces that seem to claim to be on people's side simply are not on their side. I mean, you know, I can see why people voted for Brexit, but I think that people are also learning that it's been a disaster economically and in other ways. I think people have learned that lesson. Maybe they needed to learn that lesson. You know, maybe people can't constantly take things on trust from, you know, others who claim to know more than them and claim to be better educated than them and so on. Maybe there's a sort of tragic aspect of democracy that mistakes have to be made. You can't just always kind of just let the sort of superiors tell you what to do. But I think in terms of the sort of dark money stuff, I mean, this is incredibly difficult. I mean, I read the sort of stuff by Jane Mayer in the States and others about some of the sort of, you know, some of these foundations and, you know, obviously the Koch brothers and these sorts of kind of influences, which, you know, are opaque and unaccountable by design. It's not just like it's sort of, you know, it's a feature, not a bug. And I think that Britain is beginning to experience some of that sort of thing. And it's extremely difficult because, of course, it also produces conspiracy theories, and some of these conspiracy theories are toxic in themselves. And it's very, very difficult. But I think it's, you know, we have to trust partly in the capacity of the good journalists out there to try to illuminate some of these things.
All right. Professor Will Davies, thank you so much for this very, very interesting interview.
It's been a pleasure. Thank you. Bye-bye.
ועכשיו איתנו פרופסור ענת שקולניקוב, פרופסור למשפט ציבורי באוניברסיטת וינצ'סטר באנגליה. שלום ענת.
שלום, שלום.
אז תסבירי לנו מה קורה אצלכם שם באנגליה, נראה לי שירדתם מהפסים.
כן, ככה זה נראה, מרגע לרגע שאני מסתכלת, החדשות באמת משתנות. נראה שישנו איזשהו כדור שלג שהתחיל מתוכנית כלכלית, שכידוע גם התקבלה בצורה מאוד לא חיובית בציבור, אפשר לדבר על למה, וגם התקבלה בצורה מאוד לא חיובית על ידי השווקים, שזה אולי גרם למשבר הפוליטי היותר גדול. נראה שגם פיטורים של שר האוצר בעקבות כך לא גרמו לסוף התגלגלות כדור השלג הפוליטי, אז כיום נראה שגם הבוחרים רוצים שתתפטר הממשלה בעצם, כמובן מפלגות האופוזיציה, ונראה כל הזמן, אני קוראת גם שחברי השמרנים. כרגע מה שראיתי שנגמרה ישיבת ממשלה שבה כפי שזה דווח פחות או יותר שאדם לא נשך כלב, שלא ביקשו ממני ראש הממשלה להתפטר, אבל יותר ויותר נראה שזה ספק אם אפשר יהיה לצאת מהמשבר הפוליטי הזה, אפילו אם חלק מהמשבר הכלכלי הצליחה הממשלה למתן את התוצאות שלו. אני חושבת שמעניין ללמוד או לחשוב מה ניתן ללמוד מזה גם לגבי הכלכלה הישראלית והכיוון שנכון להוביל אותה בו. אני אפתח אולי בציטוט של אחד מחברי הפרלמנט השמרנים דווקא שראיתי אתמול, ומה שהוא אמר על הממשלה של מפלגתו שלו, הוא אמר הממשלה הציגה אותנו, דיינו את השמרנים, כמפלגה של ג'יהדיסטים ליברטרנים, הפכה את המדינה, את אזרחי המדינה, לאחברי ניסוי במעבדה של שוק אולטרה 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 חופשי. זה היה חבר פרלמנט שמרני, וזאת הייתה הדעה שלו על המדיניות הכלכלית שהוא נגע, שאפשר לדבר גם על היבטים שלה, שאנחנו חלקם לפחות שומעים גם כהצעות בישראל.
פרופסור שקולניקוב, מה שאני רציתי לשאול אותך זה שאנחנו רואים שהאופוזיציה, מפלגת הלייבור שבאופוזיציה, מובילה עכשיו ב-30 נקודות אחוז על פני השמרנים בעקבות הקטסטרופה הפוליטית הזו והכלכלית. אנחנו מדברים בעצם על ממשלה שכאילו בכותרת הציעה להוריד מיסים. לא רק שהשווקים הענישו אותה על זה ואגרות החוב נפלו והריביות עלו והלירה סטרלינג קרסה, אלא שהציבור אומר, השתגעתם? מה פתאום? אנחנו לא רוצים את זה. אז בואי תסבירי למה זה לא כמו שזה נשמע. הם לא הציעו פה לעשות משהו שהוא כל כך נפלא עבור הציבור.
כן, קודם כל, הורדת נטל המיסים הייתה ראשית או גולת הכותרת מבחינת הציבור. זה היה שקיצצו את ה-45% את שכבת המס העליונה, כלומר זה ממש רובין הוד רק בהיפוך, לקחת מהציבור ולהעביר לאנשים בעלי הכנסות הגבוהות ביותר שיכולים לשאת בנטל הזה. זה היה הדבר הראשון שראשת הממשלה חזרה בה, כי היא הבינה שזה אפילו השמרנים כאמור לא שמחים להצטייר ככל כך הרלי לב שנותנים מטבות דווקא לעשירים ביותר. מקרה יותר מעניין אולי זה דווקא לגבי מה יקרה עם מדרגת המס התחתונה. כן הייתה כוונה להוריד את מדרגת המס התחתונה מ-20% ל-19%, זה דבר שאמור לעזור כמובן לכל משלמי המיסים, זה כנראה יהפך גם כן, הטענה הייתה אם כבר לתת איזושהי הקלה במס, אז למה לתת את זה לכולם? לתת את זה רק לאנשים שבאמת הכנסתם היא בטווח הנמוך ביותר, ולא שתהיה מדרגת מס פשוט שכולם ייהנו ממנה עשירים כעניים. והפן השלישי של זה, זה מס החברות. הייתה מתוכננת עלייה של מס חברות בצורה די משמעותית של 6%, עדיין רק ל-25%, לא יותר מזה. וגם כאן הייתה כוונה בשם שוב הטענה שקיצוץ במיצים מוביל לצמיחה, ושהצמיחה הזאת תזלוג לכולם, רעיונות ה-trickle down economics שאני לא יודעת איפה הם הוכחו וכנראה גם הציבור לא השתכנע בהם, שדווקא הקיצוץ במיסוי או ההיפוך הכוונה להעלות את מס החברות ולו למדרגה של 25%, זה דווקא מה שיעורר איזושהי צמיחה ואולי גם מחשבה, וכאן אם אנחנו מסתכלים באמת על התפיסה האולטרה ליברטרנית שניסו שר האוצר הקודם שכיהן כזמן קצר וראשת הממשלה להעביר במיני תקציב הזה, תפיסה שאומרת שקודם כל הדבר החשוב ביותר הוא לעודד צמיחה, וכיום גם בציבור גם אני חושבת התעוררה השאלה, אוקיי, צמיחה אבל למה? צמיחה לשם עצמה או צמיחה כדי שתביא לרווחת הכלל? כפי שציינת, הציבור לא קיבל את זה. אני חושבת שאולי אפילו יותר מעניין דווקא שהשוק גם לא קיבל את ההנחות האלה, כלומר אפילו השוק החופשי לא מאמין בצעד הזה שניסתה ראשת הממשלה להעביר.
פרופסור שקולניקוב, קודם כל אני שומע שברקע אצלך יש שם איזה דלת שנטרקת כל הזמן, אני מקווה שזה לא בעקבות הדברים שאת אומרת. תאמרי לי בבקשה, ציינת בתחילת דברייך שאולי יש לזה, אנחנו יכולים ללמוד על זה משהו גם על ישראל. את רואה איזה קווי דמיון בין מה שקורה במערכת הפוליטית והמדיניות הכלכלית שרוצים לעשות שם באנגליה לבין מה שאת רואה אצלנו ערב הבחירות הנוספות?
לגבי הבחירות אולי משהו ב... אני חושבת דווקא לגבי הצד הכלכלי הייתי אומרת, אני חושבת שיש ללמוד יותר מה קורה מכלכלה שהיא כלכלה שלא מתערבת גם כשיש כשלי שוק, וגם כלכלה שמקבלת את האקסיומה הזאת שצמיחה זה דבר מצוין ורק הורדת מיסים והורדת נטלים רגולטוריים זה הדבר שחשוב בשביל צמיחה. לא חושבת שזה מוכח בשום צורה, ועכשיו הוכח דווקא שהשוק מגיב לזה בצורה הפוכה.
כן, הבדל גדול אגב אולי בין בריטניה לישראל, אולי גם נשמע את דפנה על זה, הוא שהאירוע הזה בבריטניה הוביל לקפיצה מאוד גדולה בסקרים של ה... לייבור, שבכל זאת מנסה עכשיו לייצר איזה מנהיגות שמציעה מדיניות כלכלית יותר דומה לסוציאל דמוקרטיה, ובעצם בישראל אין לנו היום איזה אופוזיציה למדיניות כלכלית ימנית, שבעצם שתי המפלגות הגדולות, גם הליכוד וגם יש עתיד, יש להם היסטוריה יותר של ניאו-ליברליזם, ובאופן משונה נתניהו זה שבמסגרת קמפיין הבחירות שלו מציע צעדים של הגדלה של מעורבות הממשלה, כאשר הוא מכריז על זה שהוא הולך לסבסד את הפרוטונים מ-0 עד 3.
אני חושבת שזה עלה לגבי הלייבור בנושא של שוק האנרגיה, וכאן יש להם אפשרות באמת להציג מדיניות שיש בה היבט הרבה יותר סוציאלי מזה של השמרנים. צפוי משבר אנרגיה מאוד משמעותי, הצריכה הביתית עלולה להגיע, אמרו אפילו עד ל-5,000 פאונד בשנה, סכומים שבאמת יותירו אנשים כאן במצב קשה, בעיקר בחורפים, וראיתי שזה, יש ספקולציות שזה יכול להיות לשנים אפילו המצב. הלייבור יש להם איזה רעיון, אולי בשלב זה חצי אפוי, של משהו שיהיה לאומי, איזושהי חברת אנרגיה לאומית. היו הרי הפרטות מאוד מסיביות בבריטניה בתחומים האלה, ואולי זה איזה מחשבה לצעד אחורה בכיוון הזה.
חייבים להזכיר שממשלת השמרנים בראשותו של קמרון, אחרי 2008, הנהיגה בעצם 10 שנות צנע, נוראיות, זאת אומרת, קיצצו לרוחב בתקציב כל המשרדים בבריטניה, והתוצאה הייתה שהגיעו למשבר הקורונה עם NHS מאוד מדולדל, יחסית למה שהוא היה. זה ירחיב את הפערים החברתיים, יש food banks, יש בתי תמחוי שאנשים צריכים ללכת אליהם במדינה עשירה, ולקבל אוכל, ועכשיו גם חימום. ויש לנו גם, על כל זה, את משבר האנרגיה, זאת אומרת, שמשקי בית גם מוציאים הרבה יותר כסף, אם יש להם את המזל לשלם את הכסף הזה על האנרגיה, ויש שלל אנשים שלא יהיה להם איך לשמור על החיים שלהם בחורף, אם לא יהיה להם איפה להתחמם, כי לא יהיה להם כסף לשלם על הסקה. במצב כזה, לצנע יש שתי לתקציב, למאזן תקציבי יש שני צדדים. אחד זה הוצאה ואחד זה הכנסה. אתה יכול להעלות מיסים, כמו שריש סונק איטיל מס רווחי יתר על... אנחנו שוב מדברים על שר אוצר שמרני, שאיטיל מס רווחי יתר על חברות האנרגיה. עכשיו, השאלה אם ג'רמי הנט יגיד, אני לא מעלה מיסים על מי שיכול, אבל אני כן אוריד את ההוצאה עכשיו, ואני לא אממן את האנרגיה. הוא יכול להרשות לעצמו דבר כזה?
כן, קודם כל, הזכרת את, את משטר הצנע, בדיוק את זה הזכירו עכשיו, ואמרו שיכול מאוד להיות שיהיה משטר צנע לא פחות, שיהיה באותה מידה. לגבי מס על רווחי היתר בתחום האנרגיה, כבר הוא אמר שהוא לא שולל את זה, הנט, אבל הוא אמר שהוא לא, כרגע לא מתחייב להטיל את זה, כי צריך לבדוק את מה שקורה בשוק האנרגיה. יש לפעמים, זה מעגלי, לפעמים יש, לפעמים יש רווחים ולפעמים יש הפסדים, שזה כבר נראית איזה פורמולה כדי לצאת מהכוונה הזאת. לא נראה שהממשלה שמרנית תעלה מיסים, זאת אומרת אולי תבטל, כמו שאמרנו, קיצוצי מיסים, אבל להעלות מיסים יותר, אני חושבת שזה לא משהו ששמרנים ימהרו לעשות. כן, זה אולי באמת ההזדמנות מבחינה פוליטית, זאת הזדמנות של הלייבור לנצל את זה, וכמו שגיא, כמו שאמרת, בסך הכל הגישה שלהם כיום, הם כבר לא כמובן בהנהגת קורבין הסוציאליסט, אלא בהנהגת קיר סטאמר, שהוא יותר בכיוון של טוני בלר, זה מין דרך שלישית כזאת, סוציאל דמוקרטית נקרא לזה. זאת אכן ההזדמנות שלהם, אני חושבת. אני לא יודעת אם הם יצליחו לגייס מספיק מאנשי השמרנים כדי להעביר למשל אי אמון בממשלה, זה אני באמת לא יודעת, אבל כן, זה נראה שימיה של הממשלה הזאת אולי לא ארוכים.
פרופסור ענת שקולניקוב באוניברסיטת וינצ'סטר באנגליה, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה רבה לכם.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לעורך דן ברומר. ובעיקר תודה לך, דפנה מאור. את תהיי פה גם בשבוע הבא.
נתראה.
להתראות.